בלימוד ספר דברים, כמקובל אצלנו בימי חמישי. והנה אנחנו בפרק ה' בפסוק כף ג' ככה אני זוכר. אלא אם כן יש לי מישהו הערה שזה לא נכון, משהו כזה. אנחנו בפרק ה' פסוק כף ג', נכון? כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. פרק ה' פסוק כף ג'. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. הקדוש ברוך הוא נקרא בפסוק הזה בשם אלוהים חיים. מה התוספת כאן? היה אפשר להגיד אשר שמע כל אלוהים מדבר מתוך האש. אלא מה שהתברר זה שאלוהים הזה הוא גם נותן חיים. מה זה אלוהים חיים? אלוהים שנותן חיים. כמונו ויחי. הרי סתם מי שרואה אלוהים או שומע כל אלוהים, איך אמר מנוח לאשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. זו התפיסה הפשוטה הראשונית המקובלת גם בעולם העתיק וגם בסברה האנושית. אבל החידוש הוא שאפשר להיפגש עם אלוהים ושמזה ינבעו חיים ולא מוות. כמונו ויחי. ולכן מכאן ואילך אמרו בני ישראל שהם הבינו את הערך של החיים, מה שלפני כן לא היה מובן. כלומר, בתפיסה דתית מקורית, הערך העליון הוא של המוות ולא של החיים. לכן כשהכתוב אומר, החיים והמוות נתתי לפניך, באופן טבעי, אם יש לי אפשרות לבחור, אז ובחרת במוות. כי על ידי המוות יש אפשרות של מפגש עם אלוהים. והחידוש של התורה זה ש, וזה מה שהתברר במעמד הר סיני, זה שהמפגש עם אלוהים נותן ערך לחיים, כמו שאומר הכתוב, ובחרת בחיים. מובן? טוב. פסוק כף ד'.
מה?
כן. אתה שואל, מדוע כתוב כי בתחילת הפסוק? כן, הבנתי. אתה שואל, אם אני לא טועה. אם אני טועה, תתקן אותי. אם אני לא טועה, אז זה בסדר. אני צריך לחזור על השאלה. אתה שואל, מדוע כתוב כי בתחילת הפסוק, וכי לא היה די במי כל בשר. בסדר. זה נכון, אם הפסוק הזה היה ההתחלה של הפרשה. אבל, כיוון שקוראים לו פסוק כף ג', סימן שיש לפניו פסוק כף ב'. נכון? פסוק כף ג', זה 23, נכון? אם יש פסוק שקוראים לו כף ג', זה מוכיח שיש פסוק לפניו שקוראים לו כף ב'. אתה מסכים איתי? כן, עכשיו פסוק כף ג' הוא המשך של פסוק כף ב'. ואז זה מסביר מדוע כתוב כי. זאת אומרת, הם אומרים שהם לא רוצים למות, נכון? כי, ולמה הם לא רוצים למות? הרי לכאורה זה טוב למות, אבל אומרים לא. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים, חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. זאת אומרת, אנחנו גילינו שזה סיבה לא למות. ולכן אנחנו מבקשים ממך, קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו, אליך ושמענו ועשינו. כלומר, הבירור של המפגש עם האלוהות נעשה בפעם אחת, אין צורך ביותר מזה, מכאן ואילך משה הופך להיות נקבה. נכון? מה, איך כתוב? ואת תדבר אלינו. כן, קרב אתה, ואת תדבר. אז אם כן, משה הפך לנקבה באותה שעה. ודאי, מכאן ואילך הוא צינור, הוא מקבל.
אבל עד עכשיו הוא לא קיבלו.
עד עכשיו ישראל קיבלו, ישירות.
לא, אני אומר, אבל עד מצרים וכו' וזה,
הוא
עדיין קיבל, הוא קיבל את
הנבואה, הוא יורד
על עם ישראל.
עדיין
הוא לא קיבל.
תמה אני על כבודו, על עצם השאלה. אני חוזר על שאלתך, ואני אסביר לך למה אני תמה על השאלה. אתה שואל, וכי לפני כן משה לא היה מקבל ומעביר לעם ישראל? אז אם כן, מה התחדש כאן? כן. נו, מה התשובה תגיד בעצמך? למה זה תמוע השאלה שלך? ברור שזה תמוע, הסברנו, בשביל מה היה מעמד הר סיני?
כדי
לאמת את דברי משה. זאת אומרת, לפני כן משה היה מדבר, אף אחד לא ידע אם זה אמת או לא. זאת אומרת, אין פה קבלה. לכן, מכאן ואילך, אחרי שהיה דיבור ישיר, המתברר שמשה אומר את האמת. אם משה אומר את האמת, הוא ראוי להיות המקבל, הופך לנקבה, פשוט מאוד. איך כתוב? משה קיבל תורה מסיני, לפני כן הוא לא קיבל תורה. כדי שמשה יהיה מקבל, צריך שאנחנו נקבל ממנו. אם אנחנו לא מקבלים ממנו, משה לא מקבל. עכשיו, זה לא מעניין אותנו, נגיד, מצוות של אדם פרטי. זה שאלה מה נפקא מינה לעם ישראל. ואומנם בני ישראל עשו ג'סטה למשה והיו מקיימים את דבריו לפני כן, אבל זה לא נקרא קבלה, כיוון שלא היה ברור להם שהוא אומר את האמת. מכאן ואילך התברר שהוא אומר את האמת, אז ואת תקבל, ואת תדבר. בסדר? את כל אשר ידבר... מה?
למה אם באמת הם רואים עכשיו שהם יכולים לשמוע את דברים ולחיות, למה הם פוחדים? הרי הם פוחדים.
שאלה הזו נשאלה בשיעור הקודם לפני סוכות. אני חוזר על שאלתך זו, שהיא זהה לשאלה שהייתה בשיעור לפני סוכות, והיא, אם הם אומרים, אם ראינו שאלוהים ידבר את האדם וחי, אז למה הם פחדים למות מעצם הדיבור? להפך, יש פה זה קשר לוגי, יש סתירה פנימית, מעגל קסמים, כן? בתוך דבריהם. אז אמרנו, שהם ראו שאלוהים ידבר את האדם וחי, אבל צריך גם להיות מוכן. כלומר, ראו שאלוהים חפץ בחיים, זוכנו לך עם מלך חפץ בחיים, והם ראו שהם אינם במדרגה לקלוט את כל דבריו. פשוט מאוד. אז יוצא שמשה הופך להיות אמצעי בדיעבד. שימו לב לביטוי, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמרנו ועשינו. זה לא בדיוק הביטוי המקובל, נכון? מה מפורסם? נעשה ונשמע. וכאן שמענו ועשינו. איך זה מסתדר? פשוט מאוד. זה ספר דברים, זה ספר שמות. ספר שמות מתאר אומה שהמבחן שלה זה המשמעת. כי זאת אומה שעוד לא התבגרה. נעשה, אחרי זה נשמע. אבל פה מדובר אחרי 40 שנה. ושמענו ועשינו. אז סמי, אני מוכר לכם לוקשים. מה זאת אומרת? הרי מתארים פה מה שהיה לפני 40 שנה. אלא שגם זה היה לפני 40 שנה. אבל הכתוב מבליט, לפי ההקשר, מהוראות שונים שהיו באותו מעמד. הכתוב בספר שמות מבליט את הנעשה ונשמע, והכתוב בספר דברים מבליט את ושמענו ועשינו. זאת אומרת, אם אתה במעלה נמוכה, אז אתה שייך למשמעת, נעשה ואחר כך נשמע. אם אתה במדרגה עליונה, שאתה כבר הפנמת את הדברים, אז ושמענו ועשינו.
זה כלומר שאולי גם לקראת ארץ ישראל, בערך כלל אתה צריך להתבגר, אתה צריך לדעת...
אני הבנתי, אבל רק יש קושיה, זה אני אמרתי בהתחלה, שזה בגלל שהם לקראת ארץ ישראל, שהם אחרי 40 שנה, אז לכן ושמענו ועשינו. אבל אני הקשיתי על דברי עצמי, ואני אמרתי שהרי פה זה תיאור של מה שהיה לפני 40 שנה. רגע, אני לא מדבר על הפסוק כל אשר דיבר השם נעשה, אני מדבר על הפסוק כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע שבפרשת משפטים, לא בפרשת יתרו. אז אני אמרתי שבאמת כנראה במעמד הר סיני היו שני הדיבורים האלה, היה גם דיבור של נעשה ונשמע וגם הדיבור של ושמענו ועשינו, אלא שהכתוב מפרק את המעמד לגורמים, מכניס לתוך ספר שמות מרכיבים מסוימים ולתוך ספר דברים מרכיבים אחרים לפי הצורך הפדגוגי של כל ספר וספר. כן, כן, מי הכותב בשמות ומי הכותב בדברים? אותו אחד, משה. איך זה עובד? הוא לקח קולמוס ודיו.
לא, איפה החידוש?
מה?
איפה החידוש? כשאדם כותב משהו, צריך להיות אחיד.
כשאדם כותב משהו, זה צריך להיות אחיד, נכון. אבל כיוון שמשה הוא רק כותב בהכתבה, אז זה חייב להיות לא אחיד. רגע, אני רוצה להסביר פה משהו. יש שאלה לגבי האחידות הסגנונית והרעיונית של התורה, נכון? שאנחנו רואים שיש פרשיות בתורה שהן בסגנון אחד, פרשיות אחרות בסגנון אחר. לא רק מצד הסגנון, אלא גם מצד התוכן ועולם הערכים והמוסר ששונה מפרשה לפרשה. ומכאן יש המנסים להביא ראיה לאי אלוהיותה של התורה, נכון? כן או לא? מוכר. אבל דברים האלה הם הבל ורעות רוח ואין בהם דבר. ממש ככסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. אני אסביר מדוע. משום שאם יש ספר שמקורו אנושי, ברור שהמחבר ישתדל להיות אחיד. הוא יציג תזה אחת, אחידה, מבחינה רעיונית, סגנונית, מוסרית, ערכית, נכון? הוא ודאי שלא יסתור את עצמו בסתירות גסות מבחינת העובדות ההיסטוריות וכדומה. אם אתה רוצה לרמות מישהו, אתה כותב ספר אחיד. אבל אם זה הקדוש ברוך הוא שנותן את הספר הזה, למרות שהכותב הוא משה, אז זה ברור שחייב להיות בספר סתירות. ודאי שחייב להיות סתירות, כי הרי מי שנותן את הספר הזה הוא מי שברא את העולם, והעולם מלא סתירות. וחייב להיות, אם כן, שהסתירות שיש בעולם תבונה לידי ביטוי בספר שהקדוש ברוך הוא מוסר בידינו. כלומר, הייתי אומר יותר מזה, אם התורה הייתה אחידה, זאת הייתה מבחינתי ההוכחה שהיא אנושית.
כל לימוד
הגמרא,
כל לימוד הגמרא יש שבע ספר אמרת ככה ופה התכוונת ככה וזה, לנסות ליישר ולהראות
שה... האם כבודו מכיר בברייתא דרבי ישמעאל את המידה ה-13? ב-13 מידות התורה נדרשת. מה המידה ה-13? מה?
משה יבוא הכתוב השלישי?
לא, זה הסוף של המידה. מה ההתחלה? מה ההתחלה של המידה ה-13? וכן, שני כתובים המכחישים זה את זה. זאת אומרת, הנחת היסוד של רבי ישמעאל שהכתובים מכחישים זה את זה. בסדר? זאת אומרת, לא כתובים ש... בטעות נראה לך שהם לא, שהם מכחישים. לא, הם באמת מכחישים זה את זה. בסדר? מה?
הכתוב השלישי לא
מכריע. וכן, והכתוב השלישי, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, לא כתוב שהוא מיישב את הסתירה, הוא רק מכריע. כן?
אנחנו מדברים על
הסתירה.
מדברים על הקדוש ברוך הוא ועל
החליטו
של עצמו כל
שם. איש לא, לא,
סתירות וכדומה. עכשיו, לבוא ולומר שברור שיהיו סתירות, זה בכלל לא ברור.
יש לי שאלה אליך. האם יש בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא, סתירות?
כן.
מי ברא את הסתירות האלה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פועל בהתגלות של הבורא, דרך הטבע, דרך העולם, היא של סתירות.
גם בהתנהגות שלי יש סתירות.
גם בהתנהגות שלך יש סתירות.
אבל בכל זאת יש איזשהו צד, כאשר אני בא להציג משהו, אני מציג דבר אחד.
כן, בגלל שאתה אדם ולא אל, ולכן אתה משתדל לחפות על הסתירה הפנימית שבך. זאת אומרת, כדי לחשוף את הסתירה הפנימית שבך, אני זקוק לפסיכואנליסט, שיגיד, אמנם חיים אמר כך, אבל נרמז, נתפלק לו בלשון איזה משהו, וזה מגלה על כוונה נסתרת אחרת. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא זקוק לפסיכואנליזה. הקדוש ברוך הוא מראש מודיע לנו את הסתירות. לא, סליחה, אתה לא מבין מה שאני אומר?
אני מבין מה שאתה אומר, לא ברור שאתה עובר אצלי מסך, זה לא
מרגיש לך בבת. כן, אז בואו נעביר את זה מסך, בואו נסביר. מי שאמר והיה העולם, כשהוא נותן תורה, האם אתה מסכים איתי שהתורה שהוא נותן מן הסתם תבטא את מה שיש בעולמו? יפה, כן או לא?
כן, כן.
ובעולמו יש סתירות. כן. זה חייב להיות שבתורתו יהיו סתירות.
אבל אם התורה באה להורות, אם אני
בספר אורות
כזה או אחר, אז אני צריך לומר, למרות שיש סתירות, נדע לך שזה הכיוון.
מה זה למרות שזה? צריך להיות כולל. זאת אומרת, דווקא ההדרכה של התורה צריכה להיות בהתחשב בסתירות שבמציאות. ולכן חייב להיות שפעם כך, פעם כך. תגיד, אני שואל אותך שאלה, האדם הוא מרכז העולם או לא?
לא חושב שכן.
אני שואל, האם האדם הוא מרכז העולם או לא? לא? אתה בטוח שלא? אתה בטוח. אני חושב שיש צד לומר שכן, יש צד לומר שלא. ולכן יש פרק א' של בראשית שאומר שלא, ופרק ב' של בראשית שאומר שכן. כן, בבקשה, אדוני.
הרב לימד שאת העניין הזה, שאולי זה ישפוך קצת טוב, שהפרשה שאנחנו נמצאים זה בדיוק הסתירה הכי גדולה, אחת הסתירות הכי גדולות אולי, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כביכול להתחרט ומחר.
פרשת נוח?
כן.
נו, ואז מה?
ואז הרב יישב את זה עם העניין שזה היה מקוון מלכתחילה, כדי ליצור
איזשהו... כלומר, ראינו כמה פעמים שיש מה שנקרא כשל מכוון. כן, גם זה. כן, אנחנו רואים שכל הסיפור של מעשה הבריאה, כולל המבול ועוד כמה דברים, זה כל הזמן כישלונות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר משהו, במציאות יוצא הפוך. נכון? אז אם זה היה קורה פעם אחת, מילא, אבל זה קורה כל הזמן. אז כנראה שזה חלק מההנהגה האלוהית, שיהיו כישלונות מתוכננים. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא מתכנן כישלון, והיה הכישלון, זאת הצלחה. אבל אם הייתה הצלחה ולא היה כישלון, אז זה כישלון. כן, נכון. אני חושב שזה קצת שופך אור על הנושא הזה. כן.
אולי אפשר להסביר, בהתחלה שאמרו נעשה ונשמע, ואחרי זה נשמע ונעשה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא שדיבר, אליהם נשירות, אמרו נעשה ונשמע. ואחרי זה שמשה רבנו דיבר, נשמע ונעשה.
אני מסכים שמה שאתה אומר, בהתחלה הקדוש ברוך הוא דיבר, אז זה נעשה ונשמע. כך משה מדבר, נשמע ונעשה. זה נכון. מבחינת תוכנית, זה מסתדר. רק השאלה היא, מדוע זה הובא בספר שמות, וזה הובא בספר דברים? למה לא להביא את זה בסיפור אחי?
זה המחיר של ההכתבה.
מה?
זה המחיר של ההכתבה.
כן, השאלה היא למה המכתיב מכתיב בצורה כזאת.
אבל יש איזה משנה כתובה, זה סיפור של משה.
בסדר, אז זה מה שאתה אומר, שיש בתורה צד של נותן וצד של מקבל. איך אומר המהר"ל? ארבעה החומשים הראשונים הם מצד הנותן, החומש החמישי מצד המקבל. טוב, רצה להגיד, כן, מה?
הרי עם ישראל עדיין נמצא בשלב הזה לפני חטא העגל. עכשיו, לפני חטא העגל, הגענו למדרגה שבה תיקנו את חטא אדם הראשון, הגענו לשיא הגאולה שהייתה אמורה להיות אל מלאכת העגל. אז אני שואל, זאת אומרת, האם עצם העובדה שבתוך המדרגה הזו של הגאולה ביקשנו לשמוע דרך משה ולא לקבל ישירות? כאילו זה נראה לי מוזר שירדנו מדרגה בתוך המצב הזה של...
אתה שואל שאלה, אני מבין. מדוע בתוך המצב העליון הזה, שמתואר כאן בכתוב, שהיה עוד לפני חטא העגל, אם כן היינו במצב עליון, לא הייתי אומר של גאולה, כי לא היינו בארץ ישראל, אבל מצב עליון מבחינה נשמתית, אז איך זה יכול להיות שבתוך המצב הזה הייתה ירידה של בקשה שמשה יהיה המתווך? בואו נבדוק את זה. זה הכתוב רומז לדיון הזה בהמשך. ומכאן לערך שיש בקריאת הפסוקים הבאים. כן, רצית להגיד משהו?
בקשר לנעשה ונשמע.
כן.
יש משהו בנעשה ונשמע שהוא דווקא מרגיש מאוד מתמסר מצד עם ישראל, מאוד גבוה.
נכון.
זאת אומרת, זה נראה דווקא אמונה אפילו יותר גבוהה מנשמע ונעשה כביכול. אני מאמין בך כל כך שלא משנה מה תגיד, אני עושה את זה, אני עושה את זה כי זה אתה, כי אתה אומר. אפילו זה מוצג שזה דווקא מידה, שזה מצב יותר נמוך כביכול.
אני מבין, כן, כן, אני מבין. אתה שואל שאלה יפה, אתה אומר לכאורה, יש מעלה בנעשה ונשמע לעומת הנשמע ונעשה. שבנעשה ונשמע זאת אמונה בכל תוקפה. או שנשמע ונעשה זה כאילו בא לבחון. תשובה. נכון, צריך להתחיל בנעשה ונשמע, כי זה עליון יותר מנשמע ונעשה. אבל כי הנשמע ונעשה שיכול היה להיות במצב כזה, הוא נשמע ונעשה שבא לבחון האם אני מוכן לקבל או לא מוכן לקבל. אז ברור שביחס לעמדה כזאת, נעשה ונשמע זה יותר גדול. אבל מה שמדובר פה נשמע ונעשה, זה לא שאני מתנה את הקיום בשמיעה, אלא בגלל שאני מראש יודע שאני מבין, אז אני אשמע ואחרי זה אעשה. כלומר, אני אסביר את זה אחרת. יש בספר הזוהר תיאור של שתי עבודות של הקדוש ברוך הוא. יש עבודת בן, זה עבודת עבד ועבודת בן. עבודת עבד זה מי שעובד את הקדוש ברוך הוא כמו עבד. העבדים הם לא מבקשים מהם להבין שום דבר, אומרים להם, תעשה, זהו. אל תתווכח. אפילו יותר מזה, אם העבד יבין, זה אולי אפילו יפריע. מה שאין כן, הבן, שהוא עושה לאביו מה שעבד עושה לרבו, אלא שהוא מפשפש בגנזי אביו. מה זה מפשפש בגנזי אביו? הוא מבין את הכוונה. ולא עוד, אלא מצופה מן הבן שהוא יבין את הכוונה של מה שהוא מצווה. בן מלשון בינה, בדיוק. אל תקרא בנייך, אלא בונייך, אלא שמבינים אותך. כן, אז זאת אומרת, יש מעלה לבן על פני העבד. עכשיו, ספר הזוהר הוא מאוד ביקורתי כלפי אלה שעובדים עבודת עבד. אומרים, זה נורא. צריך עבודת בן. כלומר, צריך מתוך הבנה. אז נשאלת השאלה, אם ככה, מדוע גדולי האומה מכונים בשם עבד השם? משה רבנו נקרא עבד השם, ועוד אחרים שנקראים עבד השם. התשובה היא שיש מדרגה שלישית. יש לך מדרגת עבד, למעלה מזה עבודת בן, למעלה מזה מדרגת עבד השם. כן, עבד השם זה מי? זה הבן שכל כך מבין מדוע זה צודק מה שאומרים לו, שהוא חפץ להיות כעבד. זה ההתמסרות, זה עבד השם. מובן?
כי אני אמרתי משפט שהילד צריך לשמוע פעם לפעם.
כן, אבל אחרי שהילד מתבגר הוא כבר לא צריך לשמוע את זה. טוב,
התירוץ מובא גם בזוהר?
לא, התירוץ לא מובא בזוהר, זה מובא בחסידות. איפה? לא זוכר. כן, לפי ההסבר המרתק
של הרב על העבד והבן, אז היינו צריכים בראש השנה ביום הכיפורים לבקש שלוש פעמים, אם כעבדים, אם כבנים, או אם כעבד השם.
אם זה לפי ההסבר שאתה מכבד אותי לומר שהוא מרתק, אבל הוא לא שלי, כן, שיש מדרגת עבד בן ועבד השם, מדוע בראש השנה אנחנו אומרים אם כבנים אם כעבדים, ולא אם כבנים אם כעבדים אם כעבד השם? תשובה, כי זה יום הדין. ביום הדין אתה עומד או כעבד או כבן. אם אתה כעבד השם, אז אתה כבר לא זקוק ליום הדין. כן, בבקשה.
סליחה, אומרים זה שיש הרבה שאלות. מסמנים אותם כמה פעמים.
לפי הרמב״ם, החיים מעכבים את המפגש עם אלוהים. אם כן, המטרה בסוף של הדבר היא המוות. לא, מה שמעכב זה הגוף. אבל בתחיית המתים, הגוף מזדקך. ואז הוא חדל מלהפריע. השאלה אם הרמב״ם היה מסכים לזה, אני לא יודע. ושמענו ועשינו, זה לא שמענו ועשינו, אלא ושמענו ועשינו. אולי זה עשינו ושמענו ועשינו, כמו בב החיבור שלימדתם פעם פסוק אחר. לא נכון, ושמענו ועשינו זה בב ההיפוך, שהוא בב המתאר עתיד, לא עבר. לפי דברי הרב, שהבחירה הטבעית של האדם היא המוות ולא החיים. מדוע כיום אנשים מפחדים מהמוות, פחד מוות, ואוהבים את החיים? אני לא אמרתי שהבחירה הטבעית היא במוות. אמרתי שהבחירה הנשמתית. כלומר, מצד הנשמה של האדם, הוא בוחר במוות. מצד הטבע, דווקא הוא בוחר בחיים. אבל זה כבר בחירה לא אידיאליסטית, אלא אגואיסטית. בעוד שאם האדם מחפש אידיאל, אז לכאורה יותר פשוט במוות. החידוש הוא שיש גם אידיאל בחיים. זה מה שהתברר בתור. בוקר טוב הרב, האם ערכו של משה יורד, שהקדוש ברוך הוא פונה לה בלשון נקבה, את? ההפך, זה המעלה של משה. איך כתוב בתחילת מסכת אבות? משה
קיבל.
זה המעלה שהוא יודע לקבל. כן, אבל קראת את פסוק כף ב' ולא כף ג', כף ב', כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמוני ויחי. אני מצטער, הפסוק אצלי מסומן כף ג' ולא כף ב'. אני לא יודע איזה מהדורה יש לך, אבל ככה זה אצלי. כן, בבקשה.
ראשית, הרב אמר, מי שעבד השם אין
עליו
לעמוד בדין, למה?
מי שעבד השם לא צריך לעמוד בדין.
למה?
כי אין עליו דינים, הוא כבר האדם המושלם, אז הוא לא צריך דין.
אז מי שחותם עבד השם זה לא טוב?
אין דבר כזה חותם עבד השם. אם הוא עבד השם הוא לא חותם.
חותם.
לא, חותם.
חתימה.
מי שחותם?
כן,
אני רואה,
גדולי גודל עבד השם.
מי שחותם עבד השם. גם אני עושה כך. כן? נו, אז מה? בסדר, זה מליצות. מה? משה רבנו כן חטא. זה נכון. אז מה השאלה?
זה יורד מדרגה?
מי שחוטא, ודאי שיורד מדרגה. כן? האם הרב קוק חתם עבד השם? לא הבנתי.
האם הרב קוק לא חתם אף פעם בשם עבד השם?
אתה שואל האם הרב קוק לא חתם אי פעם בשם עבד השם? עד כאן השאלה? בסדר. תשובה? לא.
זה לא שרב דיברנו לפני כאן על תורה וסתירות של כל העולם ולסתירות וכן לפני התורה שהיא גם אלה הסתירות שדעתים. נכון, התורה מן הסתם לשון מורה אז היא נתנה לנו מלא הסתירות כמו של העולם. וגם מורה לנו, זה המגמה של הפסיכה, לא רואים לנו, נכון, אומרים את כל הסתירות בכיזום של הכל שורש אחד.
נו, אז מה?
נגמר את זה, כשמבין שזה בעצם זה נכון.
לא. רגע, אני רוצה לחזור על דבריך. אתה אומר, אמנם התורה מלאה סתירות, אבל היא באה להורות לנו שזה טעות לחשוב שיש סתירות, כי השורש הוא אחד. התשובה היא שזה לא נכון מה שאמרת. התורה מלאה סתירות, והיא מורה לנו שיש שורש אחד, המתגלה דרך הסתירות.
נכון.
זאת אומרת, הסתירות הן בעלות ערך. זה לא איזו אשליה שיש סתירה. באמת יש סתירה, ומתוך הדיאלקטיקה בין שני הקצוות הסותרים, אז אני יכול לגלות דרך אמת. אבל זה לא ש... זה בטעות חשבתי שיש סתירה. לא, יש סתירה.
הסתירות לא מיושבות, הם לא אומרות.
כן.
אגב, בוא נאמר, אדם מתוך שני הקצוות הגיע לדרך האמת. מה דרך האמת אומרת? כמעט לא, לא כדאי.
לא נכון. לא נכון. אתה אומר ככה, שאדם בתוך הסתירות הגיע לדרך האמת, ודרך האמת מורה לא כזה ולא כזה. לא נכון. אלא דרך האמת מורה גם כזה וגם כזה.
נכון.
זה משמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יפה. אבל הסתירה נשארת, סתירה, זה חשוב לדעת שיש סתירה. ושהסתירה זה חלק מהמתח של החיים. זה מה שעושה את החיים. אתה חושב לא ככה. בסדר, אבל אני חושב ככה.
לא עושה את זה. אני חושב שהמתלו בסך הכל במונח, כמו שאמרו, מרחפת ברצון, בתורה, וכן לאחר שלו, הגדרה מסוימת, שונה מהגדרתנו גם בסלעים. אז כאן גם כן, המילה סתירה בסלעים קרם, אני חושב שהיא שונה מהמילה סתירה שאמרו
יש בה. למה?
כן, המילה סתירה.
אני משתמש במילה סתירה במובן המודרני של המילה, אני לי שום בעיה.
אבל זה לא מסתדר.
למה זה לא מסתדר? כי אתה התרגלת לחשוב שהתורה חייבת לתת מסר אחיד. ועכשיו אתה מגלה שאני חושב אחרת ממך, שאני חושב שהתורה היא מגלה מסר מורכב.
זה נכון. ברור שהיא מגלה מסר מורכב.
נו, אז אנחנו מסכימים פתאום.
מסר מורכב, ברור שהיא מגלה מסר מורכב.
נו, ואז מסר מורכב יש בו סתירות.
אבל המסר המורכב הזה הוא אחד,
הוא מתאחד. בסדר, הלאה. פסוק כ"ה, וישמע השם את כל דבריכם, בדברכם אליי. ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה, אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. אז קודם כל, יש פה התייחסות לבעיה. האם זאת הייתה ירידה במדרגה, זה שהם ביקשו למסור את למשה את התפקיד של הצינור, או לא? אז קודם כל, יש פה הכרעה, שזה לא רע, אלא דרבה זה טוב. מדוע? כי זה מורה על תכונה רצויה בנפש. מהי אותה תכונה בנפש? בוא נראה בפסוק כ"ו. מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. כלומר, יש פה איזה מידה של יראה. מידת היראה, כתוב כאן יראה. איזה כתוב יראה. כן. אז מידת היראה זה כמו אחד שאומר, הרב, יש פה סתירה, כן? זה כתוב כך, אבל לא כתוב, בסדר, זה גם תשובה. אז יש פה מידת היראה. מידת היראה היא עד רבה, כלומר, הצמצום לשעתו, הוא זה שמאפשר לקיים את ההתגלות לנצח. כלומר, של האומה, כן? ליראה אותי, ולמען ניתב להם ולבניהם לעולם. כלומר, אם הם היו במצב שהם היו רוצים לשמוע ישירות, אז הם היו מתעלים, אבל לא היה לזה המשך בנצח. כי הדורות, בהכרח, יש בהם צמצום. אז מה שעשו הדור ההוא, הוא כבר קיבל על עצמו את צמצום ההתגלות דרך משה, ואז יש חוליית קישור בין הדור ההוא לבין הדורות הבאים. לא, זה לא שאיפה, זה דרך פעולה. דרך הפעולה של צמצום, לפעמים שאדם צריך לצמצם את האורות, להמאם את האורות, על מנת להפוך את האורות למשהו שמחיה, מפרה, מתנקז, נאמר כך. לך אמור להם, שובו לכם לאהו לכם, ואתה פה עמוד עמדי. אז מה זה אומר? שמכאן ואילך הם חזרו לחיות חיי משפחה. כן, המצב הזה שבו הם בהתגלות ישירה הוא מצב שבו אי אפשר לקיים חיי אישות, ולכן הם היו מחוץ לאהוליהם. מכאן ואילך שובו לכם לאהוליכם.
לא, במצב של התגלות אי אפשר לקיים חיי אישות. הוא רק מסביר שהנקודה הכי גבוהה
של כל
ההגיעות זה
בנקודה
הזאת
לכאורה. נכון. אני חוזר על שאלתך. מדוע אני אומר שבזמן ההתגלות אי אפשר לקיים חיי אישות, והרי אני הסברתי פעם אחרת שדווקא האישות זה המדרגה היותר גבוהה של האדם הראשון בגן עדן. זאת אומרת, מצב שבו אין שום סתירה בין העובדה שאדם נמצא בתשמיש לבין זה שהוא מתנבא באותה שעה, זה מצבו של אדם הראשון בגן עדן. אם הדור של המדבר היה זוכה, זה היה מתקיים. מתקיים במשה ובעם. כלומר, גם משה לא היה פורש מן האישה, וגם העם לא היה פורש מן הנבואה. אבל כיוון שהעולם לא הגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא, לכן היה צריך לחלק את זה לשניים. העם יעסוק באישות ומשה בנבואה.
אבל זה בעצם של אדם הראשון הייתה גבוהה
מדרגתו
של
משה? אתה שואל, האם מדרגתו של אדם הראשון הייתה גבוהה ממדרגתו של משה?
נבואה.
כן, מנבואת משה. אז אני שואל, מדוע אינך חושב שבדברים שאמרתי יש תשובה לשאלתך? כי לכאורה, מתוך מה שאמרתי, יש תשובה לשאלתך. שמה? שאכן כן, נכון? אבל כנראה שיש לך קושיה על זה, ולכן אתה מקשה, לכן אני לא הבנתי את השאלה.
הקושיה
שאדם הראשון, זאת אומרת, משה רבנו הוא אדון כל הנביאים, זה נכון. אבל מדרגתו של אדם הראשון זה למעלה ממדרגת כל הנביאים. כן.
מה יש באישה או בנו שאנחנו
צריכים
להתרחק?
מה הבעיה באישות, אתה אומר? כן, נתערבה עם זה שפלות. השפלות. כן, הרי זה הזוהמה של הנחש. יש בספר בראשית שאלה. האדם הראשון נמצא בגן עדן, מגרשים אותו, ובריא שמגרשים אותו כתוב והאדם ידע את חווה אשתו. אמרו הנוצרים, אם כן, אתה רואה שחיי האישות, המין, זה בא אחרי הנפילה, זה חטא. כן? מה אומר רש"י? והאדם ידע, זה לא וידע האדם. אם הכתוב וידע האדם, סימן שזה קורה אחרי הגירוש. אבל אם כתוב והאדם ידע, סימן שעוד לפני הגירוש, עוד לפני החטא, כבר האדם ידע את חווה אשתו. וכן ההיריון והלידה. שאמרו חז"ל, עלו למיטה שניים וירדו שבעה. נכון? עלו למיטה שניים, מי זה השניים? אדם וחווה. ובאותו רגע, כיוון שעוד לא הייתה הכללה של הריון קשה וכדומה, מיד ירדו שבעה, שהם קין ואחותו, והבל ושתי אחיותיו. כן, ההורים בכל זאת, כן. אז זאת אומרת שמצב כזה, מה רש"י רוצה לומר בזה? הוא בא דווקא לשלול את הקריאה הנוצרית. רגע, אני מיד אתייחס לזה. אבל זאת אומרת שלפי הקריאה הנוצרית, המין הוא תולדה של החטא, ולפי הקריאה היהודית, השפלות שבמין זה תולדה של החטא. כלומר, הנחש קלקל את זה.
אבל לא שמעתי אף פעם תיקון לזה, אולי יש, לא יודע.
מה?
אולי אם תניח תפילין זה מקרב אותך, דבש ציצית זה שומר עליך.
המניין
הזה לא...
למה זה תיקון? אבל יש תיקון.
מה התיקון?
מה התיקון זה טהרת
המשפחה? אני עכשיו סתם, כן?
נו.
אני עכשיו לא יודע. רוצה לקבל נבואה.
אתה רוצה לקבל...
תיקון חצות, מה אתה צריך לעשות?
אתה רוצה לקבל נבואה?
כדי לצאת מהשפלות. איך יוצא מהשפלות?
יוצא מהשפלות על ידי...
זה משהו כללי או פרטי?
אני רוצה לתת תשובה אם תרשה לי.
לא, גם אני יודע אם זה כללי או פרטי. כלומר, יכול להיות שבעניין הפרטי אין לי צ'אנס. יכול להיות שזה תיקון כללי.
אני לא יודע. אם אני יודע מה התשובה שאני נותן, אז אולי זה גם יתברר. אתה רוצה להיות נביא, אז יש מדריך לנבואה ב-19 פרקים. קוראים לו ספר מסילת ישרים. כתוב שם, תורה מביאה לידי זהירות, מביאה לידי זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. וקדושה מביאה לרוח הקודש. נכון? כתוב?
כן.
זאת אומרת שיש מהלך פרטי, שבו האדם יכול לצאת משפלותו ולהיות קדוש. ואם הוא קדוש, אז גם חיי האישות שלו קדושים.
אבל זה לא מביא לו את ה...
ואז הוא מגיע לנבואה.
כן, אבל זה לא מביא את העניין הקדום.
תיקון חטא אדם הראשון בכלל. זה מהלך של כללות ההיסטוריה. כן, זה מהלך של כללות ההיסטוריה. אנחנו קצת התחלנו בעבודה הזאת. מאז שהקמנו את מדינת ישראל, הקמנו את המדינה כדי לתקן את חטא אדם הראשון. כן? זה מתחיל בעבודה מאוד פשוטה. מה היה החטא השני של אדם הראשון? כפיות הטובה. לא, זה השלישי כבר. אבל כפיות הטובה, זה שהוא אמר, האישה אשר נתתה עמדי. שאלה, מה יותר חמור, החטא הראשון שאדם חוטא בו או השני?
השני.
השני. יפה. זאת אומרת שעיקר התיקון זה תיקון החטא השני. החטא השני היה כפיות הטובה. מה יכול להיות התיקון לכפיות טובה? מה יכול להיות התיקון לכפיות טובה?
הכרת תודה.
הכרת תודה, נכון? ולכן, אמירת ההלל ביום העצמאות היא המבחן ליכולת לתקן את חטא אדם הראשון. כן, הרי כתוב על חזקיהו מלך יהודה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח, אבל כיוון שהוא לא אמר הלל כשהוא הגיע לעצמאות, לכן הוא נפסל. לכאורה, מה הקשר בין הדברים? כן, אלא כיוון שחזקיהו מלך יהודה יצר את המשיח, והמשיח מתקן את חטא אדם הראשון, המבחן שלו היה בזה. בסדר? אז ברוך השם, זה כבר 60 שנה, 61 שנה, שהתחלנו בתיקון של חטא אדם הראשון. אנחנו בדרך. בסדר? עכשיו, יש עוד דבר שצריך לברר בהרחבה, אבל זה לא בדיוק הזמן עכשיו. מה עם הנושא של העילוי, הקידוש של הנטיות הגסות של נפש האדם? יש לאדם נטיות גסות. כן? וזה בדיוק מה שהרי הנחש עשה. הטיל זוהמה. אתה איתי, אהו?
כן,
בסדר, לא, בסדר. חשבתי שאתה חולם. חשבתי שאתה חולם, זה לרגע. כן. אז יש, זה בעצם, הרצון לתקן את זה התחיל כשבני ישראל, זה למדנו בספר במדבר, כשבני ישראל ביקשו ממשה להאכיל אותם בשר. הם רצו לאכול בשר, ומשה אמר, אני לא מסוגל. מה זה לא מסוגל? דרשו ממנו לתקן חטא אדם הראשון. באותה פרשה, מרים הנביאה באה בטענות נגד משה, למה פרשת מן האישה? סימן שגם היא רוצה את תיקון חטא אדם הראשון. נכון? והתחלנו בתיקון של הדבר הזה לפני בערך 61 שנה, כשעם ישראל באופן ספונטני, כל יום העצמאות עושה על האש. כן, כלומר, עושים את המנגל. כן? המנגל זה אכילת בשר, זאת אומרת, פומבית מאוד. זה רע, זה כל הכיוונים, וזה... זה הישראלי המכוער, כן? שמשאיר את האריזות בחוץ וכו', נכון? כלומר, זה החוץ פדי עקבית עוד המשיכה, שזה התחלה של התיקון של חטא אדם הראשון. בסדר? טוב, כן, בבקשה.
מה קורה לשניים עדו ושבעדו?
אתה יכול להסתכל באינטרנט, תמצא. כן, בבקשה, מה השאלה הבאה? תומר. אז מי הוא כל בשר אשר שמע כל אלוהים? לא הבנתי את פשט הפסוק. האם זו שאלה? האם זו שאלה רטורית? מה רוצה לספר לנו הפסוק? כי מי... חוץ מאיתנו, חוץ מאנחנו בני ישראל, מי כל בשר אצל הגויים ששמע כל אלוהים, מדבר מתוך האש כאשר שמענו אנו ונחי. זאת אומרת, שאצל אומות העולם שהם בשר ודם, והם לא שמעו שבשר ודם יכול לשמוע כל אלוהים ולחיות, אז אצלם הם לא רוצים לחיות. מה שאין כן אנחנו, שאנחנו אותו בשר שכן שמע, אנחנו כן רוצים לחיות. כבוד הרב, אנחנו תלויים בנים. השאלה, האם הבורא לא מצפה מאיתנו שנהיה בוגרים, כמו שהאב מצפה מבניו? כן. טוב. בואו נמשיך. פסוק כף זי. לך אמור להם, שובו לכם, לאהוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, פה משה נצטווה לפרישות, שזה דבר דווקא פרדוקסלי, בגלל שמשה יכול להתנבא בכל רגע, ולכן הוא לא יכול לחיות באותו רגע חיי אישות, כי הוא עוד לא הגיע למדרגת אדם הראשון.
הרב, בכוונה לא קראת את זה לפי הפסוק?
קראתי לפי הפסוק, מה הבעיה?
לא, כאילו לפי סוף פסוק.
לא סיימת.
כאילו קראת חצי הפסוק.
קראתי את חצי הפסוק, כן, כן, עוד לא, כי רציתי להסביר את החלק הזה של הפסוק. כן, עכשיו אני אמשיך את המשך הפסוק. זה שאני חותך באמצע הפסוק, אין בזה כל עבירה. אנחנו לא בקריאת התורה בבית הכנסת. בקריאת התורה בבית הכנסת, אסור לחתוך את הפסוקים באמצע. אתה צודק. כן, אבל פה זה משהו אחר. בבקשה.
נזכרתי, אנחנו אמורים להגיע לזה
של, אתה שואל, האם אנחנו צריכים, האם אנחנו אמורים להגיע למדרגת אדם הראשון?
בגאולה.
מה?
כן, בגאולה.
בגאולה. זה כבר שאלה אחרת. לא, כי אתה יכול לשאול שתי שאלות. האם אנחנו אמורים להגיע למדרגת אדם הראשון? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם כן, האם זה בגאולה? זה שתי שאלות שונות. בסדר?
יש שבאמרנו מתוך דבריו שיכול להיות שנגיע בגאולה.
אני עוד לא יודע, אבל אם תיתן לי לענות, אני אוכל לענות לך על שתי השאלות. התשובה היא, לא רק שאנחנו אמורים להגיע למדרגת אדם הראשון, אנחנו רוצים להגיע למדרגה יותר גבוהה ממנו, שהוא היה רק בגן עדן, ואנחנו רוצים להגיע לעדן. עכשיו, האם בגאולה? לא, לא בגאולה. זה אחרי הגאולה. הגאולה היא, נגיד, תהליך הכרחי כדי להגיע לזה, אבל זה תהליך שמתחיל אחר כך. הגאולה היא כשלעצמה עובדה פוליטית. העובדה הפוליטית שעם ישראל עצמאי בארצו. וזה ברוך השם כבר זכינו לזה מזה 61 שנה שהגענו אל הגאולה, ועכשיו אנחנו עסוקים בבניית הקומות הבאות.
אז אומר, אחרי הגאולה השלמה מה
שנקרא? אחרי הגאולה השלמה, אולי 1,000 שנה אחר כך, לא יודע, זה...
אחרי.
אחרי, יפה. כן. היה אדם אחד שכן הגיע לזה, זה היה יצחק אבינו. כתוב עליו, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. זה הכתוב מספר את זה. כן? הסימן שהוא הגיע למדרגה הזאת.
כן.
מה?
למה זה סימן?
כי הכתוב לא היה מספר לנו על החיים של הצדיק, אם לא שזה היה בעל ערך.
נכון,
איך
מבינים את זה? אני לא מבין.
מה? אז זה סימן שזה ראוי להיכתב בתורה.
כן, נכון.
אם זה ראוי להיכתב בתורה, סימן שאצלו זה מתוקן.
נכון, אבל איך לומדים מזה לגבי זה? איך מתוך זה מבינים את זה?
איך מצחק זה קשור לתשמיש? מה השאלה? זה ידוע. סתכל ברש"י שם, שאין מצחק אלא לשון גילוי עריות וכו'. כן. מה?
מה שאנחנו רגע שצחק להבין אצלי, להגיע לה, זה דווקא מצד זה שכמות הוא היה...
רגע, אנחנו עכשיו לא מרחיבים את הנושא. אנחנו, הזכרתי את זה בדרך אגב, לא כדי לדון בזה. כן, בבקשה.
כשבפסוק
הקודם
אומר מי
ייתן,
כאילו,
למי
הוא
אומר
מי
ייתן? זה שאלה מעניינת. הפסוק כבב, מי ייתן והיה לבבם? למי הקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן? הרי הוא זה שיכול לתת את זה, נכון? נכון? זה מין, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר בעזרת השם. כן, זה לא עובד הדבר הזה, נכון?
יכול
לשאת ייתן, כן. התשובה היא, שכיוון שזה תלוי בבחירה החופשית של האדם, אז זה לא בידי השם. איך אמרו חכמנו? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ויראת שמיים זה הבחירה החופשית, אומר הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם. פעם שאלו את הצמח צדק, הצמח צדק היה האדמו"ר השלישי של לובביץ', כן? של חב"ד. הוא היה חתנו של האדמו"ר האמצעי. קראו לו מנחם מנדל מלובביץ', כמו הרבי השבי, שאחריו, והצמח צדק, פעם אחד המשכילים שאל אותו את אותה שאלה מפורסמת. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? מכירים את השאלה? טוב. ענה הצמח צדק, תשובה חסידית מובהקת. הוא אמר, בוודאי, הרי הוא עשה את זה, כשהוא ברא את הבחירה החופשית. כלומר, הבחירה החופשית זאת אבן שהקדוש ברוך הוא ברא, ושהוא לא יכול להרים אותה, כי היא לא תלויה בו. טוב, כל הדורות שלפני הקמת המדינה לא תקנו כלום בחטא אדם הראשון? לא, מן הסתם, תקנו משהו. אבל התיקון העיקרי, הגדול, המנוף לכל התיקונים, זה מדינת ישראל, אין פרופורציה בכלל, ביחס לתיקונים שקדמו. טוב, בואו נמשיך.
עמוד כן. עם מדין, אפשר לספר על זה?
מה?
עמוד עם מדין.
נו.
עמוד זכר עם מדין. כבר עמוד שעם מדין זה נכנס לסמיכות.
אני לא מבין איך זה יש פה זכר ונקבה. עמוד עם די. כן. לא יודע. טוב. ואתה פה עמוד עם מדין. עכשיו אני מציע שנמשיך בהמשך הפסוק, כי קובי ביקש שנקרא את המשך הפסוק. ואדברה אליך את כל המצווה, והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה ושמרתם לעשות. אגב, שימו לב איפה החוקים והמשפטים צריכים להתקיים, בארץ ישראל, זה מוטיב שחוזר הרבה בספר דברים. ושמרתם לעשות כאשר ציווה השם אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל, בכל הדרך אשר ציווה השם אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם וארכתם ימים בארץ אשר תירשו.
הרב, כתוב המצווה
נו, אז...
נכון. למה?
אתה שואל, מדוע המצווה זה לשון יחיד, והחוקים והמשפטים זה לשון רבים? עד כאן שאלתך. יפה, הבנתי את השאלה נכון. המצווה זה כללי, חוקים ומשפטים זה פרטי. כל התורה כולה נקראת המצווה. חוקים ומשפטים זה פרטי ההלכות של המצווה. כמו שמשל בספר תהילים פרק י"ט, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, מצוות השם ברא. למה לא מצוות השם ברות? מסביר המהר"ל מפראג, כל המצוות כולן הן מצווה אחת המתפרטת למצוות. בסדר? לדבר את כל המצווה זה כללי, והחוקים והמשפטים אשר תלמדם זה פרטים, זה פרטי הלכות. בכל הדרך אשר ציווה השם אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון טוב לכם וערכתם ימים בארץ אשר תירשו. מה?
לכאורה משמע, בספר קוראים שהקדוש ברוך הוא חוטא באותו חטא של משה ואהרון, יענו האמנתם בלי הגישני, ומודיע שלא ישמע על עם ישראל.
איפה אתה רואה את זה? באיזה פסוק? מספר? מספר פסוק בבקשה.
למד.
אז מה אתה אומר? שמה יש בפסוק למד?
לכאורה משמע שהקדוש ברוך הוא גם כן חוטא באותו חטא של משה ואהרון, שהוא לא מאמין בעם
להקדישם,
כלומר
הוא
מודיע את
השכר,
לא
ישמע.
וטוב לכם,
ולמען תחיון. הבנתי. אתה אומר, מה זה הסיפור הזה, שעל מנת לקבל שכר, למען תחיון וטוב לכם? נכון? תשובה, המילה למען בתנ"ך אין פירושה בשביל ש. אלא, זאת תהיה התוצאה. זאת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מעוניין לתת. מעוניין לתת לנו שכר. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים. אתה רואה, עוד פעם זה חוזר, החלוקה הזאת יחיד ברבים. כן.
אבל למה זה נכתב? למה שהוא מגיע
לזה? הקדוש ברוך הוא רוצה להודיע לנו שהוא מעוניין לתת לנו שכר. לכן הוא מבקש שנעשה לו ג'סטה, שנעשה את החוקים ואת המשפטים, כדי שהוא יוכל לתת לנו את השכר, שזה החשק הגדול שלו. אין לנו דרישה?
על הנון התירשון, כמו שאנחנו אומרים אם תשמעו.
למה כתוב נון בתירשון ולא תירשו? מן הסתם שיש לזה משמעות. המשמעות הדרך הפשט היא שזה סיום של אמירה. אז כך דרכה של המליצה להוסיף את הנון. אבל יש גם הרבה בסיומים אתה רואה את זה. כן, אבל יש משמעות יותר פנימית על דרך הסוד, שהנון הסופית היא מורה על 50 שערי בינה, נון זה 50. אז מה שחסר בעולם זה בינה, כדי להגיע לתיקון שלם. הרי אין שמחה כהתרת הספקות, נכון? כשיש ספק, אין שמחה. בעולם הזה אין שמחה. מדוע? כי יש ספקות. נכון? והספק זה תיקו. כי מה חסר? נון. תוסיף את הנון לתיקו, יהיה תיקון.
לא
גם
שאין
ירושת הארץ שלמה? גם אין ירושת הארץ שלמה, נכון.
גם יש חזרה ושמרתם לעשות כאשר ציווה, ואז בכל הדרך אשר ציווה תלך. כאילו, בסדר, מעלה את זה כבר פסוק קודם, שאתה צריך ללכת בדרך אשר
ציווה. אתה שואל שאלה יפה, אבל חשבתי שאתה תדע בעצמך את התשובה. פסוק כ"ט, ושמרתם לעשות כאשר ציווה השם אלוהיכם אתכם, תעשו ימין ושמאל. על מה זה הולך? על מצוות, נכון? אגב, בכל הדרך אשר ציווה השם אלוהיכם אתכם תלכו, זה לא על מצוות, אלא זה על הדרך.
איזה דרך?
הדרך זה מה שנקרא רוח התורה. אתה יודע, יש מושג כזה. יש
הלכה יבשה.
יש הלכה ויש הרוח של הדרך. כן? והודעת עליהם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. לפעמים אדם עושה מעשה והוא כולו יודע את הדרך. אז הוא טוב, לגבי אופיים של המעשים. אז צריך קודם כל בכל הדרך. דרך ארץ גם וכו'. בגלל
זה יש תכיון שאתם צריכים לחיות באיך שההלכה אומרת, ואז זה טוב לכם, זה אחרי שאתם מבינים גם את הרוח.
אי אפשר גם את זה, לא. זה דרשה יפה. טוב.
הרב, אפשר שאלה אחרונה?
איך אתה יודע שזו שאלה אחרונה?
נגמר הזמן, אמרת טוב.
נו, מה השאלה שלך?
בפסוק כ"ח, יש אפשר להבין שאת המצוות, אפשר לא לקיים מצוות בחוץ לארץ. כאילו יש פטור ממצוות.
נכון.
ועשו בארץ.
נכון.
ואחר כך יש לזה גם בפסוקים הבאים, הופכות. ואחתם ימים בארץ.
כן, הבנתי. אתה אומר דבר שדנו עליו בשיעורים הקודמים. והוא שיש מוטיב חוזר, אני הזכרתי את זה ממש בקצר קצרה. עכשיו, שיש מוטיב חוזר בספר דברים, שנותן הרגשה ברורה שהמצוות לא ניתנו אלא לארץ ישראל בלבד. עד כדי כך שהספרי אומר, אז מדוע התורה חייבה אותנו לקיים את המצוות גם בחוץ לארץ? אגב, צריך פסוקים שהוכיחו שצריך לקיים גם בחוץ לארץ. אנחנו נגיע לפסוקים האלה, בפרשת עקב. והמדרש אומר, כדי שלא נשכח. כלומר, עיקר קיומה של המצווה זה במסגרת של המדינה העברית בארץ ישראל. כל השאר זה נגזרות. אם תארי לצורך למשל, קבוצה של אסקימוסים, שבאו אנשים רעים והגלו אותם, זה אפילו משחק מילים, אל תוך מדבר הסהרה. כן? שמת לב שיש פה משחק מילים, כן? יפה. והם מאוד סובלים מזה, אבל הם לא איבדו את התקווה לחזור אל ערבות הקרח, האהובות עליהם. אז על מנת לטפח את הציפייה הזאת, הם מלמדים את ביניהם ואת בני בניהם. לעשות סקי במדבר, מזחלות, ללבוש בגדי פרווה וכדומה, בתוך המדבר הלוהט הזה. אז מי שמסתכל מן הצד אומר לגמרי, אידיוטים, אם הוא מבין שהמטרה שלהם זה כדי לא לאבד את השייכות אל גרינלנד ואלסקה, אז זה בסדר.
זאת אומרת שמי שנשאר בבגדי הגלות אפשר לצפות שיחזור לשם?
בדיוק. טוב.